שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו לפרק נוסף בסדרת הפתרון, שבה אנחנו מבררים את משנתה הכלכלית והחברתית של חוכמת הקבלה. איתנו באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום.
לכולם.
ואיגור ליטווינוב, שלום איגור.
שלום.
היום אנחנו רוצים להמשיך לעסוק בנושא של ההתפתחות של השלב הבא של הקפיטליזם, ובעצם אולי להתקן אותך, שאם מסתכלים על התוצאות של הניסוי, אחד הגדולים בהיסטוריה, מאז 2008 בעצם, ריבית שלילית במשק, שזאת נחשבת אינפוזיה מאוד אפקטיבית, אמורה להיות מאוד אפקטיבית לכלכלה, היא אמורה לעודד את הצרכן, לאפשר לצרכן שלו יותר כסף, אם יש לו יותר כסף הוא אמור לצרוך יותר, אם הוא צורך יותר הכלכלה אמורה ליהנות, וממנה לפי המודל כולם פחות או יותר אמורים ליהנות, במודל של מעגלים.
זאת אומרת, העיקר זה שאדם יקנה יותר.
כן, זה הבסיס, זה הליבה של הכלכלה. הצריכה הפרטית מסבירה במדינות שונות בעולם, 70% מהכלכלה.
וכשיש ריבית שלילית, כביכול יוצא מצב שבן אדם במקום לשים כסף בצד, לא כדאי לו, כי הוא מקבל כלום, אז הוא הולך וצורך. ובפועל זה לא קרה.
למה לא קרה?
זהו, אוקיי. יש כמה פרמטרים. דבר ראשון, זה מצב לא נורמלי, וזה מצב אנורמלי, הוא לא היה בהיסטוריה של הכלכלה המודרנית אף פעם, ולכן אנשים לא בטוחים, ממשיכים את דפוסי ההתנהגות הקודמים שלהם.
אבל אני לא יודע, אני רואה בכל מקום, כולם מתלוננים על יוקר מחייה, על זה שהכל יקר, ואתם אומרים שהכל זה כמעט חינם. לא חצי חינם, כמעט חינם.
תראה, אז זהו, אז א', יש באמת, יש גם בעיה של דימויים ושל מצב אמיתי. יוקר המחייה זה סוגיה מורכבת, כי יוקר המחייה זה סוגיה שקשורה גם לשכר של האדם. זה לא שהמחיר עצמו הוא אבסולוטי או עולה או יורד, אלא כמה מוצר עולה לך, כמה קילו עגבניות עולה לך, ביחס לכמה שאתה מרוויח. זה בעצם, זה המונח הכלכלי של יוקר המחייה. ופה זה גם קשור למה אנשים מרוויחים, וכיוון שהכלכלה הייתה במשבר, ההכנסה נפגעה, או פחות או יותר הפסיקה לגדול.
אז בקיצור, אין יותר, לא חיים יותר קלים, אנשים לא יכולים יותר לקנות ממה שקודם.
נכון.
אז על מה אתה מדבר?
לא רק זה, גם הבנק עומד בתווך. כלומר, יש בין הריבית השלילית של הבנק המרכזי, או האפסית, לבין הכיס שלך ושלי, עומדים גופים עסקיים, בנקים, שיש להם אחיזה חזקה מאוד במערכת הפוליטית והשלטונית והרבה דברים, והם רוצים להרוויח כמה שיותר מהסיטואציה הזאת.
כן.
ולכן הריבית השלילית לא מתורגמת לכיס של הצרכן. למרות המאמצים של הבנק המרכזי. זה מפתיע אותך?
מה הרוויחו מנהלי הבנקים המסכנים? מה אתה רוצה מהם?
נכון? אתה מרחם עליהם או לאזרחים?
טוב, כל אחד מהם, זה נושא אחר. אז בקיצור, לא, שאני, מתוך זה אני מבין שכל שאתה אומר שהיה ניסוי כל כך ארוך ועשיר בכל ההיסטוריה, אני לא רואה שזה היה. כי בעצם זה, בשטח זה לא עבד.
הצד השלילי הוא שבאמת את הצריכה הפרטית זה לא אושש. להביא צמיחה חדשה, להגדיל את הצריכה, זה לא קרה, הריבית השלילית. מצד שני, בוא נזכור איפה היה העולם בשלהי 2008, תחילת 2009. זה היה נראה כמו קטסטרופה כלכלית הכי גדולה אי פעם. לקראת קריסה, אנשים משכו מזומנים מהבנקים כי האמינו שהכל נגמר. את הסוגיה הזאת, את הסימפטום הזה, זה לפחות פתר. היום, 9 שנים אחרי, אנחנו לא בעצימות כזאת של משבר, למרות שגורמי הבסיס שלו נשארו אותן דברים, לא השתנה הרבה בכלכלה ובחברה. כן. אבל המצב הדרמטי שהיה ב-2009, הריבית השלילית פתרה.
זה יוודאות יותר היה, אני חושב, ולא משהו אחר. זאת אומרת, קוראים לנו איזשהו מקרים, אנחנו לא מבינים בדיוק את המערכת שבה אנחנו קיימים, ואז מתוך זה יש פאניקה כזאת. בלבול וכן הלאה. אבל לפני מה אנחנו עומדים היום, יש איזו הרגשה?
כן, אני חושב שכן. תראה, בצורה קצת מוזרה, יוצא שיש אנשים שמתחילים לתהות מה השלב הבא אחרי הכלכלה הנוכחית שאנחנו מכירים. לא כי הם, פשוט כי הם מבינים שהטריגר הוא טריגר טכנולוגי. הם מבינים שהתהליך שבו טכנולוגיה תייתר עבודה של אדם, תייתר מקצועות, אנשים לא יצטרכו לעבוד, לא נצטרך 100% מאנשים שיעבדו, וגם לא 50% וגם לא 30%, זה מצב שכנראה אי אפשר למנוע אותו. ולכן יש שתי גישות, יש כאלה שאומרים, רגע, בוא נראה איך רותמים את הכלכלה לטובת הקפיטליזם, איך עושים מזה יותר ויותר ויותר, כפי שקרה במאה השנים האחרונות, או לחילופין, שהכלכלה בעצם הולכת ליתר, לקבור את הקפיטליזם, וצריכים לחשוב על דגם כלכלי אלטרנטיבי.
כן.
זאת הצומת שאנחנו נמצאים בה היום. אחד ימין, אחד שמאלה. לאיזה כיוון היית בוחר? זה יחזק את הקפיטליזם או יערוס?
אני חושב שעידן הכסף הוא נגמר. הוא פשוט, כמו כל דבר בהיסטוריה, בהתפתחות. יש להתפתחות שלנו איזה חוקים שאנחנו לא כל כך יודעים, אבל אנחנו מתפתחים, אנחנו רואים. כן? ובסך הכל אנחנו נעים למצב שהקפיטליזם, האגו, החשבון לפי ההשקעה של הפועל, של האדם, הוא לא ייתן לנו שום תוצאות כלפי הרווח שלו, כלפי איך אנחנו שוקלים את העבודה שלו. זאת אומרת, לא יהיה קשר בין המאמצים של האדם ותוצרת וההכנסה שלו. מפני שהכל זה יהיה דרך המכונות, הכל זה בלבול מצד אחד. מצד שני, באמת, מה אנחנו נעשה עם כל כך הרבה אנשים שאין לנו מה לתת להם לעשות? מה אנחנו נעשה? סתם נגיד להם, לאנשים האלו, לכו, מה לעשות? אין לנו עבודות, אין, כי כל עבודה והעבודה שהם יעשו, אף אחד לא יצטרך אותה, אנחנו נבזבז בזה הרבה כסף, הם יגרמו לזה רק נזק גם כלכלי, גם אקולוגי, ובעצם יש כאן בעיה לא רק כלכלית, אלא בעיה אנושית, חברתית, חינוכית, לא יודע מה, שם יכול להיות מאומות כאלו שחצי מבני אדם ניקח אותם למשטרה וחצי השני כדי להרגיע אותם. אלו החיים שלנו יהיו. כמה אתם חושבים?
זהו, הניתוח עד כה זה ניתוח כלכלי לחלוטין. השאלה, אתה מגיע לניתוח הזה מאיזה נקודה? מזה שאתה רואה את ההתפתחות הכלכלית של האנושות, או שאתה מגיע לזה מנקודה של כמקובל?
לא, התפתחות כלכלית, אני לא מבין בזה, ואני לא הולך בכלל להבין את זה. אני מבין שכלכלה זה מסבירה לנו, משתדלת להסביר לנו. הקשרים שיש בין בני אדם, גופים בני אדם, מדינות, חברות וכן הלאה. כי סך הכל, כלכלה זה מערכת הקשר. כן? זה אותם הצינורות שאדם של החברה בהם עובר ומחלקל כך את כולנו, כל הגוף שלנו, הכללי, של המדינה, החברה, האנושות. והגוף הזה הוא עכשיו מתחיל לעבוד כאילו על איזה... לא כל כך מתוך הגיעת האדם, כמו מתוך עבודת המכונות שבו, בתוך החברה הזאת, בתוך המנגנון הזה. אז מה קורה עם בני אדם? אם קודם היה לנו חשוב כל פועל, כל עובד, כל אמא, כל אישה, כל בעל וכן הלאה, באיזה מקום בחברה הם נמצאים, מה הם עושים, התפוקה שלהם וכן הלאה, היום כבר אין בזה התעניינות כל כך. עובד, לא עובד, במה עושה, לא עושה. אני שומע אנשים צעירים שהם בני 30 ו-40, והם אף פעם לא עבדו. הם מקבלים איזשהו מקום, איזשהו מלגות, איזשהו כיסוי, והם אף פעם לא עבדו, ולא מתכוונים גם כן לעבוד. כן? במה הם שורפים את הזמן שלהם, רק אני לא יודע. זה ממש צריכה להיות איזשהו... אולי תעשו מזה איזשהו תעשייה חדשה במשהו, לעניין אותם, למשוך אותם, לעשות מהם איזה... אני לא יודע, איזה מפעלים, לא מפעלים שמייצרים חומר, אלא בידור, איזה תרבות, משהו, אני לא יודע. כי אנשים נמצאים בכל זאת בבית. למה אנחנו לא חושבים איך לעשות מהם איזה תעשייה חדשה?
אני אתן לך את הפרשנות הקפיטליסטית. פה בשולחן אנחנו מתלבשים כקפיטליסטים, מה נעשה?
כן, כן, כן.
זה התפקיד שלנו כאן.
לא, גם אני מציע לכם.
ברור.
נו, לחשוב על אלו שיושבים בבית ואין להם מה לעשות. תכניס אותם למשהו שאתה נוכל להרוויח מהם.
נכון. עכשיו, אתה מביע חשש כבר כמה שנים שבאמת אנשים שישבו בבית, לאט לאט יאבדו את הכישורים החברתיים שלהם, האנושיים שלהם, יגיעו ממש למצב, אמרת כמה פעמים של חיות ממש, שזה מצב מסוכן. מצד שני, כלכלנים אומרים, רגע, אם אנשים יצטרכו פחות לעבוד וישבו יותר בבית, יהיה להם יותר זמן נניח לאינטראקציה חברתית, קצת יותר, כל הדברים שהם מקריבים היום לטובת הכסף, קצת יותר בזוגיות, קצת יותר להורות, קצת יותר עם המשפחה, עם הקהילה. ודווקא מחקרים חדשים, עדכניים, מראים שזה תופעות שעושות את האדם למאושר. כלומר שהאושר הוא פונקציה חברתית, של אינטראקציה חברתית. אז אני כאן באנטיתזה קצת, באיפכא מסתברא למה שאתה מתאר, אומר, אם נשחרר את האדם מהצורך שלו לעבוד, שזה כורח המציאות, יהיה לו יותר זמן לאינטראקציה חברתית. והגענו לחברה יותר שקטה, יותר מאושרת. מה רע בזה?
לא, זה בכלל לא רע. רק אני לא רואה באדם באמת נטייה לזה. לפי הסטטיסטיקה אתם רואים שהם הולכים להתחתן, להביא ילדים, לחנך את עצמם ואת הילדים שלהם יותר יפה וטוב. הם לא שקועים באלכוהול וסמים ובזנות ובכל מיני דברים נוראים. אתם רואים שבאמת הדור החדש הוא יותר שווה ערך לעומת דור הקודם. אני מבין בטבע האדם, כמה שאני מבין, נראה לי שאם אדם לא נמצא במסגרת, הוא הופך להיות אפילו לא חיה.
החשש הזה לא מובן לנו.
צומח או דומם.
החשש הזה לא מובן. בייחוד שזה בא ממודל, תראה, אם אדם נמצא בלי מסגרת וגם בלי יכולת הישרדות כלכלית מינימלית, זה ברור, זה דרוויניזם חד וחלק.
אבל פה, על זה אני מדבר.
אבל הכלכלנים עכשיו מדברים על מודל של הכנסה אוניברסלית, כלומר אדם כזה גם יקבל איזשהו קצבה די נדיבה שתאפשר לו לחיות איזשהם חיים בסיסיים.
כן.
אז אין לו כבר את החשש שמחר בוקר אין לו מה לאכול.
בסדר, ואז?
למה הוא יהפך לחיה ולא לחיה תרבותית? למה אתה מצפה הקצנה?
יצר האדם רע מנעוריו. למה שהוא יעשה איזה מאמצים? מה הרווח שלו? אתה כלכלן, אתה מבין איפה כאן רווח, איפה כאן הפסד. אתה צריך למשוך את האדם על ידי תענוגים שאתה מציע לו. איזה, תמורת מאמץ הקטן ביותר שהוא צריך לעשות, נגיד בלהתחבר עם החברה, שזה נגד הרצון שלו, כן? אז מה הוא מקבל? זה כלכלה פשוטה, אני נותן, אני מקבל. למה הוא הולך להתחבר? למה הוא הולך לעשות, להיות אדם יפה וטוב?
לדעתך, בן אדם נוכחי, אנחנו, האנושות המערבית, אם אנחנו עכשיו ניקח, נעשה איזשהו ניסוי רעיוני, ניתן לכולם הכנסה מספקת, בלי שום חינוך, בלי שום כלום, מה יקרה עם האנושות תוך 10-15 שנה?
הפכו להיות חיות.
כי מה, אין להם מוטיבציה?
כן, ודאי. כי האגו שלנו, החומר שלנו, חומר דלק שלנו, הוא האגו שלנו, רצון ליהנות, רצון לקבל. אם הוא לא מרגיש את עצמו מחויב, הוא לא השקיע לכיוון הזה גרם של מאמץ. בוא נעשה ככה, ניתן לכולנו היום יום חופש. כן? צא לכביש ותראה. האם מתנהגים באמת בהרפיה? אתה תראה שלא, שבכל זאת התחרות, זה כך, אתה נכנס, לאן אתה רץ? לא אכפת לי, תעזוב. זהו, תן. הטבע, האדם, אתה בזה לא מתקן. לא, תעשו עוד ניסוי, יהיה עוד 9 שנים, כמו שאתם אומרים. ניפגש.
זאת אומרת, גם אם אתה מוריד את ההכרח הזה לדרוך אחד על השני ממנים כלכליים, אתה אומר...
עוד יותר גרוע. כי אם הם צריכים לדרוך אחד על השני, זה מחייב אותם ללמוד, להשיג משהו, לעשות משהו. הם משתפרים, הם לומדים משהו, הם פועלים. ככה הם יהיו... זה ממש כמו חתול. תראה מה שנעשה עם האנשים האלו, שלא עובדים ולא עושים כלום. נו, במקרה הטוב, יש להם איזה הובי שם, מוזיקה, כדורגל, משהו, אבל בדרך כלל זה פשוט אדם מאבד גם כן הרגשת הזמן. אני לא לוחץ עליו שום דבר. הוא יושן באמצע יום, קם באמצע לילה, כך איזה... הוא לא צריך אישה וילדים בשביל מה שילחיצו עליו.
אנשים הסתגרו במקרה הזה או יפתחו?
לא, הם פשוט לא היו מתנגשים זה עם זה, בשביל מה? ככה תחרות, איזו מטרה בחיים, מחייבת אותנו להיות מחוברים, וכך הוא, בשביל מה הוא צריך? מקבל כל חודש לחשבון בנק שלו איזה סכום, וזהו, בשביל מה הוא צריך? ישכינים לא רוצה, ואחרים?
אז יוצא בעצם שהכלכלה המקולקלת הנוכחית, איכשהו מכריחה אותנו, איכשהו גם להיות באינטראקציה אחד עם השני.
בטח, כן.
אם אתה מפרק אותה, וזה מה שקורה בהגדרה, זה מחויב המציאות, אתה מקבל תוצאה מסוכנת.
כן.
אז אנחנו צריכים אולי לשמר את הכלכלה הנוכחית.
אבל אתה לא יכול מצד השני. כי היא פשוט לא מחזיקה. היא מתפוררת.
אוקיי, אז פה אני רוצה לשאול, לנסות להבין משהו.
אנחנו לא יכולים סתם לייצר את הדברים. יש הרבה מפעלים שמייצרים סתם, וזורקים ושוב מייצרים.
כן, זה כבר מקובל. כלכלנים מתעסקים בזה, מבינים שהטכנולוגיה מייתרת את רוב השיטה הקיימת. עכשיו, רציתי לשאול שאלה כזאת. שמענו ממך כאן, בשולחן הזה, לא מעט פעמים, שהכלכלה החדשה שאתה מתאר עליה, שהיא כלכלה נורמלית כזאת של הכרחיות, פלוס חינוך, זה הדגם שלנו בעצם,
כן.
היא כלכלה שהיא יציבה,
כן.
מספקת,
כן.
ומחויבת המציאות.
כן.
זה שלושה מרכיבים.
כן.
אם אתה יכול, הייתי רוצה לעבור מרכיב מרכיב ולהבין, כי הדגם הזה אני לא בטוח שאני סגור עליו. א', למה יציבה?
כי היא פועלת רק לטובת האדם בצורה ההכרחית לקיום שלו. הכרחית זה לא סתם שהוא אוכל, שיש לחם ומים. זה ברור לנו. אלא כל מה שצריך אדם המודרני, כן? שיהיה לו, אנחנו משתדלים לספק לכל אחד ואחד. זהו. מצד אחד. מצד שני יש לנו חינוך שמלמד את האדם ותופס את האדם וממלא אותו כך, שיותר מהכרחיות הוא לא מרגיש שיש לו צורך. זאת אומרת, הוא נעשה שלם, בהשלמה הדדית, הכרחיות וחינוך. ומצד שלישי, יש לו החברה שהיא מחבקת אותו, מחממת אותו, נותנת לו הרגשת הפריחה הפנימית, גם אותו, גם משפחה, נותנת דוגמה וכן הלאה וכן הלאה, שזה בא גם כן מצד החינוך, שבזה הוא כבר מרגיש את עצמו כקיים, כגודל, כגובר והכל. ואז הוא לא מרגיש שהמכונות תפסו ממנו את המקומות עבודה, והוא רוצה להרוויח יותר ממה שמקבל כדברים הכרחיים, ויש לשכן משהו, מה שאין לו נגיד.
כלומר, היא לא מדכאת את הרצון לקבל שלו.
לא, לא. כי כל המילוי שלו יותר ויותר מגיע דרך החברה.
זהו, זה מביא למרכיב השני של מספקת. כלומר, אנחנו יודעים היום, הרבה מחקרים, שהאנשים מתקשים לקבל תחושה של עושר, של סיפוק בשיטה הנוכחית, וגם אם כן, הסיפוק הוא רגעי, ויש מרוץ תמיד אחרי הסיפוק הבא בתור. זה מה שנקרא הסתגלות הדוניסטית. כלומר, שאנשים מסתגלים לתענוגים ורוצים עוד ועוד ועוד. אז למה כלכלה שמבוססת על המודל שאתה מדבר עליו, היא מספקת את האדם?
כי היא סוגרת אותו בחברה סגורה. ואז הוא נמצא במעגל. שבמעגל כולנו אנחנו נמצאים בצורה שהיא דומה למציאות הגלובלית הכללית. ולכן אנחנו בזה מקבלים כזאת השראה, כזה מילוי, שהטבע שלו עגול. ואז אדם לא שהוא נהנה מעצמו, הוא נהנה יחד עם החברה, בתוך החברה. ולכן אין לו נטייה אישית שלו, אינדיבידואלית. אלה תנועה קולקטיבית, כללית, וזה ממלא אותו.
זה קצת הייתה תשובה אולי גבוהה, אני צריך לשמוע אותה כמה פעמים, אבל אם אני אדם פשוט, שרגיל היום, שאת הסיפוק שלי אני מקבל מטלפון חדש, משעון חדש, מאוטו חדש, איזה סיפוק מציעה לי הכלכלה החדשה?
אתה נמצא תחת השפעת הסביבה, וכבר טלפון ואוטו וכל הדברים האלה, מה שהיום מגעים, ומה שהיום מעוררים אותך, תרצה זה וזה וזה, אין, זה לא עובד כבר. אלא אתה נמצא בסביבה שיש לה סיפוק מתוך זה, שהיא נמצאת ביחסים הפנימיים שלה, להשיג איזו מטרה אחרת, גבוהה. אתה תוצאה מהסביבה, עוד שעון, עוד פלאפון, עוד משהו. אם זה אין בסביבה, אתה לא מקבל מזה שום התרשמות.
אז הסיפוק הוא גם סיפוק חברתי ולא סיפוק אישי?
כן, ודאי.
אוקיי, והסעיף השלישי זה מחויבת המציאות. כלומר, שהכלכלה הזאת, אמרנו, היא יציבה, היא מספקת ומחויבת המציאות.
כן, זאת אומרת שאנחנו בזה מתחילים להרגיש שאנחנו זורמים בזרם של כל ההתפתחות הטבע, התפתחות האנושית. שבזה אנחנו לא נכנסים לעליות וירידות, לאיזה מכות ולאיזה, אלא כל הזמן, אם אנחנו בהתאם למה שאפשר, עובדים על החיבורים בינינו, יותר ויותר גם עוצמתיים בקשר בינינו, בייחוד הקשר וגם בכמות, בגודל, אז בזה אנחנו נראה את עצמנו שאנחנו באמת נמצאים באיזון עם הטבע, בהתאמה להטבע, ונקבל מזה התרגשות, התפעלות, מילוי, הרגשת ההבנה באיזה מערכת הטבע אנחנו נמצאים ומה עוד אנחנו יכולים להוציא מהטבע. אנחנו כל הזמן נסיק את את הכוחות הפנימיים שלה וכן הלאה.
אני מצד אחד, אנחנו גם כלכלנים וגם אתה הגיעו לאותה מסקנות, אתה דיברת על זה כבר שנים, על זה שאנחנו נגיע למצב שכוח האדם קטן ישרת את המציאות מבחינה כלכלית ויספק את כל הדברים. וכלכלנים הגיעו את זה מצד הטכנולוגיה. הם טוענים שהתפתחות טכנולוגית היא זו שהביאה למצב הזה.
המציאות מחייבת אתכם.
המציאות מחייבת אותנו.
אצלי זה היה מצד
רצון.
מצד הידיעה הכללית של המערכת. שזה עדיין, אמנם שזה לא נקבע בעולם הזה בפועל, אבל מתוך הלימוד שלי ראיתי שככה זה הולך. כן? והכלכלנים היו צריכים עוד קצת לחכות עד שראו שזה כן באמת כך מתרחש. זה רק אומר על חוכמת הקבלה כמה שהיא צודקת.
אוקיי, אז חוכמת הקבלה צודקת. מצד שני, אם אני מסתכל, אתה הגעת באמת מצד של התפתחות הרצון של האדם, וכלכלנים הגיעו מצד התפתחות הטכנולוגית. המספרים אותם, מספרים לכאורה, מגיעים לאותם תוצאות. השאלה, זה משנה בכלל מאיזה צד אנחנו מגיעים למסקנה הזו?
זה משנה מפני שאנחנו בצורה, אם זה עושים כמו שחומת הקבלה מציעה, אז אנחנו יכולים קצת לחסוך במכות, מלחמות, אסונות, אסונות הטבע, כל מיני מקרים של טרור ומצבים מאוד קשים. אנחנו יכולים, אם אנחנו נלך קצת לפני שמגיעים כבר למבוי סתום כל פעם, ואז אנחנו צריכים, אתה יודע, יש לי בבית שואב אבק כזה, שהוא מגיע אז הוא מסתובב, מגיע אז הוא מסתובב, בשביל מה בצורה כזאת לעשות? לא, אני מבין, מכונה הזאת, הדומם הזה הוא חייב כך לזוז, יש לו סנסור אחד וזהו, אבל למה אנחנו כך צריכים להיות? אם ניתן לנו קצת יותר להבין את העניינים. אדם עיניו בראשו, ולכן בשביל מה להגיע למשבר 2008, בשביל מה לעבור עוד 9 שנים ולהיות שזה, ואני לא אומר שום דבר שזה נגד הכלכלה הנוכחית ונגד בנקים ונגד בנק המרכזי ונגד כלום. אני אומר, יש לנו אנשים מיותרים היום בחברה, יש לנו כסף מיותר שאנחנו לא יודעים מה לעשות אותו. בוא נכניס אותו למערכת החינוך. בוא נבנה מפעל. מפעל שבו עובדים כולם. זה מפעל שאלו מלמדים ואלו לומדים, ומכניסים כל האוכלוסייה לזה. אנחנו ממש עושים איתכם ביזנס הכי גדול והכי מוצלח יכול להיות. בוא נעשה את זה. אם יש כסף, ויש בני אדם, יש זמן, יש הכל, בוא נעשה איתם. תתחילו לראות בזה ממש ביזנס פרויקט.
מה אנחנו, אני מדבר על אליטה כלכלית, מה האליטה כלכלית תרוויח מזה שהיא תכניס אנשים ללימוד?
אתם צריכים לעשות חשבון, כמה אתם מרוויחים או כמה אתם מפסידים, על ידי זה שמאומות, מלחמות, כל מיני דברים האלה באים, מה אתם מרוויחים ומפסידים, יכול להיות מרוויחים הרבה, אני לא יודע. כן? ומה אתם תעשו, אם אתם תקבלו חברה אנושית, שהיא נמצאת ברמה האנושית יפה, טובה, משפחות, הכל מה שיש בהם.
אוקיי, האמת היא שאולי בתור שאלת סיום, כי אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, כרגע, בנקודה הזאת, לפני כמה שנים כתבנו עבורך תוכנית כזאת, של איך נקים מרכזי לימוד, דרך האום, דרך כל מיני ארגונים בינלאומיים, אפילו נסעת עם התוכנית הזאת לחוץ לארץ ודיברת עם אנשים.
כן.
אם אני זוכר, הרושם שלך היה שהם לא בשלים מאוד לשמוע את זה.
לגמרי לא.
זה השתנה היום, שנתיים אחרי? מה צריך לקרות כדי שזה ישתנה?
אני לא חושב שהיום השתנה. היום הדאגות שלהם הן כל כך גדולות, שהם יכולים להרים ראש מתוך הדאגות האלו. אני דיברתי אז עם נציגי של אירופה, כן? שוק הכלכלי. אני לא חושב. הם רק אמרו לי דבר אחד. תעשה באיזשהו מקום ותן דוגמה.
ועל הסולם כותב גם על זה. זה
כן, אז בבקשה. אתם כלכלנים, תביאו כסף. אין אחרת לבנות את הדברים. ואנחנו נבנה.
אין בעיה, לתוכנית הבאה אנחנו באים עם מזוודה של כסף, וננסה להמשיך את הדיון.
אני חושב שזה צריך להיות תוכנית מדינית, ושמדינה ידאג לזה, ושאנחנו נבנה בתוך מדינת ישראל, אוניברסיטה הכללית של העם, ושם אנחנו באמת נעבוד על העם שלנו. השאלה היא כך, אבל במדינת ישראל אני מבין שאין בעיה עם ההבטלה.
אחת מהנמוכות אי פעם. Mm-hmm.
אז אין כאילו כאן לחיים מה ללכת בינתיים לממשלה או למה, ולדאוג שאתה לוקח אנשים האלה המובטלים ועושה מהם, הבעיה שלנו היא שאנחנו מצליחים מדי.
בוא נעשה ככה, נצליח עד התוכנית הבאה להתאפק, אני מזמין אותך וגם את הצופים להישאר איתנו לפרק הבא, ונמשיך לדבר בדיוק מהנקודה הזאת. אז תודה לרב דוקטור מיכאל לייטמן, תודה לך איגור ליטווינוב, ולכם צופים תישארו איתנו גם לפרק הבא. להתראות.